מקום שלום בחוט של תכלת הנגלו לי מתי הוא שוב חוזר מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת עומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אב אחר מלאכים הקדושים
ערב טוב לידידי היקרים מאזיני רדיו כל הנהל מיד נתחיל בסיפור חיי רבנו כמדי שבוע כל יום שני בעשר אנחנו הגענו לסיפור שרבנו נמצא לארץ ישראל והפסקנו בקטע של המוסר שהיה שם מה זה מוסר? זה מלשן היה איזה אחד שמה שהיה מלשין על היהודים והיה סופו שנפל עוד פעם לחולשה ומת והייתה לרבנו זל שמחה גדולה עד שנתגלגלה על ידו זכות כזו אחר כך הלך רבנו זל אל קבר זקנו רבי נחמן מאורדינקה, סבא שלו, אשר מנוחתו כבוד בעיר דבריה. וכן שכרו חמורים, ונסע רבנו זל עם עוד הרבה בני הנאורים אל כפר מירון, מקום גניזתו של התנא רבי שמעון בן יוחאי. ובבואם אל תוך המערה, פקד רבנו זל לבני הנאורים שיעסקו בתפילה ובלימוד הזוהר. וממנו לא ראו שום דבר, רק היה שמח עד מאוד. ובכל עת בא אצל האיש רבי יצחק שהיה עמו ואמר לו אשריך, אשריך. ובלילה הלך מחדר לחדר והזהיר אותם לומר זוהר וכיוצא, והוא בעצמו רבנו לא אמר כלום. רק היה הולך ומנגן בעצמו שער והיה בשמחה גדולה עד אור היום. וכשאיר היום עמד בתלית ותפילין והתפלל כמה שעות. ומשם הלך עם כל בני הנאורים אל מערת הלל, ואמר שם מזמור למד ג' ולמד ד' שבתהילים, והיה שם במערה גם כן בשמחה גדולה עד מאוד. אחר כך הלך משם לקבר שמאי אל ראש ההר מול מערת הלל, ושם נפלה עליו עצבות. ואמר רבנו שתמיעה גדולה אצלו זאת. מה פתאום כשהוא הגיע למערת הלל נפלה עליו עצבות. אחר כך אמר שיש תירוץ על זה, ולא גילה את התירוץ. ומשם נסעו לשאר מערות ובבואם להר הגדול שיש שם על ראש ההר סמוך לצפת מערת התנא רבי קרוס פדאי ולא היה באפשרותו ללך עם החמור לשם כי החמור לא היה יכול לטפס את ההר, וקפץ רבנו מעל החמור, והלך הוא בעצמו עם האיש היה עמו, והלך כמעט על ידיו ועל רגליו עד בו למערה, ושם נשתעה קצת. וחזרו משם למערה אחרת, והיה בתוך מערה של ינוקה אחד, תינוק, ובאותה המערה היו הכל יראים להיכנס, כי אמרו שנחש כרוך על פתח אותה המערה, גם אילן גדול היה ליד המערה הזו. היה שם על המערה הזאת שאסור להיכנס, למה יש שם סכנה מאיזה נחש. ורבנו זל היה הראשון שלא חש על זה, לא עשה חשבון לכל הסיפורים, ונכנס לשם ואחז את שורש האילן בידו, כי היה השורש בקרקע והיה הולך דרך חלל המערה, ולא היה שם שום נחש, ומאז ועלה הכל הולכים לאותו קבר ואינם מתפחדים כלל. אחר כך הלכו על שאר המערות עד שחזרו לעיר דבריה. אחר כך ציווה רבנו זל את האיש רבי יצחק שהיה עמו, שישסע לחיפה לזכור ספינה לחזור לביתם. וכן נסע רבי יצחק ונסע לחיפה כדי לזכור ספינה. ובבואו לעיר חיפה באה אז ספינה עם הרבה יהודים, ובתוכם היה הרב הגאון והחסיד המפורסם בקהילת קודש שיפטופקה, וגם כמה משולחים שנשלחו מארץ ישראל, ועכשיו חזרו עם מעות. ומחמת שהיה אז הפחד מהמוסר הנעל, על כן מסרו תכף ומיד את המעות לרבי יצחק, שהוא יוליכם לעיר דבריה, כדי שלא ירגישו מהם כלל, כי היו יראים אז מאוד מחמת מסירות המוסר הנעל, שהם מביאים מעות מחוץ לארץ. ואז הוכרח רבי יצחק לחזור לדבריה עם המעות, ובבואו לדבריה סיפר לרבנו זל את כל הקורות עמו, שבאו המשולחים ומסרו לו המעות כדי שהוא יוליכם לעיר דבריה, על כן הוא צריך לחזור. ענה ואמר רבנו זל, מן הסתם רצון השם יתברך שנהיה בארץ ישראל עוד איזה זמן. רבנו חי בעולם של השגחה, כל מה שקורה הוא הבין הכל מהשם. זה שעכשיו הזדמן שרבי יצחק שלחו אותו עם המעות והוא לא הזכיר את הספינה, הבין רבנו שצריך עוד להתעכב בארץ. ואמר רבנו זאת שהזכירו לו חמורים, ללך לירושלים עיר הקודש. וכששמע זאת הרב הקדוש רבי אברהם קל הזכיר, ביקש מאיתו שלא ילך. אחר כך בא הרב הקדוש רבי יעקב שמשון משיפטופקה לדבריה, ועשה סעודה גדולה בלילה לכבוד רבנו זל, וחיבב את רבנו זל מאוד מאוד, ודיברו ביחידות, ולא שמע שום אדם מה שדיברו יחד. ואז עשה רבנו זל שלום בין הרב הקדוש דן שיפטופקה ובין הרב הקדוש הקל הזכיר, שהייתה ביניהם מחלוקת בעניין המעות, איך לחלקם, המעות שהגיעו מחוץ לארץ. אז הייתה מחלוקת ביניהם, רבנו עשה ביניהם שלום, שהרב הקדוש מילדי, זה הרב בעל התניא, הרב הראשון של חב"ד, חלק על הרב הקדוש מקליסק, והחזו עמו הרבה צדיקים, וגם הרב הקדוש משיפטופקה חז עם הרב הקדוש מילדי, ככה הייתה מחלוקת. אחר כך כשבא הרב הקדוש משיפטופקה לארץ ישראל ועשה סעודה גדולה לכבוד רבנו זל, אז עשה רבנו זל שלום ביניהם. ואז בשעת הסעודה הזו דיברו הרבה דברי תורה כנהוג, ובתוך כך הקשה הרב הקדוש משיפטופקה שאלה קושיה על מה שאמרו חז"ל בגמרא בבא מציעא למד זין. מה כתוב שם הגמרא? שאם יש מחלוקת בין שני אנשים, זה אומר המנה שלו, השני אומר המאתיים שלו, מחלוקת בין שני אנשים למי זה שייך, יהיה מונחת שיבוא אליהו. ככה הגמרא אומרת, לא יודעים, זה אומר שלא, זה אומר שלא, עד שיבוא אליהו, שהוא יפרש למי המנה ולמי המאתיים. כן, זה הגמרא. אז הרב משיפטופקה הקשה קושיה על הגמרא הזאת. הלא, אליהו הוא עד אחד. מה הגמרא אומרת עד שיבוא אליהו? אליהו זה עד אחד. והתורה אמרה, על פי שני עדים יקום דבר. אז זה קושיה. איך יכול להיות שהגמרא אומרת, שמחכים עד שיבוא אליהו והוא יעיד למי שייך המנה, למי שייך המאתיים, במחלוקת של שני האנשים האלה שבאו לבית דין. איך הוא יכול להעיד? אליהו זה רק אדם אחד, ואי אפשר לקבל עדות אלא על פי ההלכה שני עדים. ושתקו כולם ולא ענו דבר, קושיה, קושיה, שתקו. ורבנו זל שתק גם כן. ולא מי היה מי שישיב על קושיה זו. אחרו מפני רבנו זל, שאין הקושיה מקובלת עליו, בכלל לא עשתה עליו רושם. ראו על הפרצוף של רבנו שבכלל, מה אתם עושים מזה עניין? זה בכלל לא קושיה. אבל הוא לא דיבר. אבל קלטו שהוא מחייך על הקושיה הזאת. על כן הפצירו בו, שיאמר איזה תירוץ. השיב להם רבנו כלאחר יד. הלא אמרו חזל, מסכת עדויות, פח, עמוד ב', אין אליהו בא, אלא לקרב המרוחקים בזרוע. זאת אומרת, לרחק את השקר ולקרב את האמת. זה התפקיד של אליהו. כי אמרו חזל, שקר מקרבין מילה, אמת מרחקים מילה. נמצא כשיבוא אליהו ויקרב את העולם אל מידת האמת, אז ממילא לא יצטרכו לעדות כלל. רק השקרן בעצמו יודע על האמת, שלא המנה ושל חברו, המתיים. ואנו כולם אמרו ישר, כי נראה ביניהם התירוץ מאוד. למד בשבט. הגיע מכתב מאירופה לנפוליון הצרפתי על ידי אונייה מרגז, שם של מדינה, טעונה יין. כן, דרך האונייה הזאת הגיע מכתב. וזה היה המכתב הראשון שקיבל אחר 5 חודשים, שערב לכבוש את ארץ ישראל. כי האנגלים לא הניחו ששום אונייה מאירופה תבוא לארץ ישראל, וזה מכתב הראשון שהגיע לנפוליון. למד באדר א', יום אי פרשת פיקודה, הגיע נפוליון הצרפתי לחוף יפו וכבש את העיר יפו. אז באותו זמן נפל דבר בעיר דבריה מגיפה, והוכר רבנו זה לברוח מהאכסניה שלו לאכסניה אחרת, כי זה מחלה מדבקת, תוך שניות מדביק אחת השני ואנשים נופלים כמו זבובים. ואחר כך נפל גם שם דבר, במקום שרבנו ברח למקום השני, גם שם התחילה המגפה, והוכרח לברוח מדבריה. ובעת בריחתו, ברח דרך המערה שיש שם המוליכה עד החומה. כן, מי שמכיר את דבריה, על שפת הים של דבריה, יש קטע קטן, נשאר קטע, זה בכניסה לעיר. מרבי מאיר שנוסעים, נכנסים לעיר מצד ימין, יש חומה, חומה בצבע חום, עם אבנים גדולות, עתיקה, אבני בזלת, חום, שחור, רואים את זה. אז הייתה פעם חומה על שפת הים. אז רבנו ברח דרך המערה, וכשבא אל החומה, לא ראה שום פתח בחומה. ועל כן נסכם בדעתו לטפס על החומה, ורבנו לא ידע שמאחורי החומה הזאת זה הכנרת. הוא חושב שמאחורי זה, זה היציאה מהעיר. על כן נסכם בדעתו לטפס על החומה ולעבור דרך שם לצד השני, שהוא חוץ לעיר. והיא כאשר עלה על החומה ועבר, הוא בא לצד השני כלפי חוץ, רצה לקפות, פתאום מסתכל, הוא רואה שהים למטה, סלעים. הוא היה תלוי ועומד על ידיו ועל רגליו על החומה למעלה כבר במצב של קפיצה, ועכשיו לך תטפס חזרה. ותחתיו היה הים, כי באותו הצד שיצא רבנו זל מהמערה לטפס על החומה, שם בתחתית החומה ממש ים כנרת, ורבנו זה לא ידע זאת, ועל כן טיפס על החומה והוריד את עצמו לקפוץ מאחורי החומה, והיא כאשר ראה שהוא תלוי על החומה ותחתיו הים, ועל כן לא ידע מה לעשות, כי אם היה עוזב את הידיים היה נופל מהחומה לתוך הסלעים, וכן לחזור לטפס חזרה לא היה יכול, כי היה כבד עליו, כי כבר היה תלוי, ועל כן לא ידע מה לעשות. ותפס אומנותו עינו תפילה, ונסע ליבו להשם יתברך בלב נשבר מאוד, והתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא בהרבה תפילות שיציל אותו, ועשה עמו השם יתברך נס וניצול בדרך נס, ויצא משם בשלום. והיה רגיל אחר כך, כשרבנו חזר לאוקראינה לתלמידים, הוא היה רגיל אחר כך לספר את המקרה הזה, איך שאדם צריך להתפלל באמת מעום קדליבה בתפילות הרגילות שלו, כאילו הוא באמצע הים ותלוי על חוט השערה. לא כשהוא תלוי באמת, אפילו כשהוא לא תלוי, התפילות של האדם צריכים להיות כל כך רציניות, כל כך אמיתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא תלוי וכמעט ייפול ויתבע. ובוודאי אז תפילתו בשלמות, בלי שום פניות, לא בצורה כזו שנכנס לבית כנסת, דדים בדלת הזאת, יוצא בדלת השנייה ומחכה שאיזה טייס יהיה שם על העמוד והוא יחזן את התפילה. אלא בא ממש לפני הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתאר את המתנה הזאת שקיבלנו, יש לך רשות להיכנס לפני המלך, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לך בוא דבר עם המלך, יש לך אפשרות לדבר איתו, דבר איתו, ספר לו את הבעיות שלך, ספר לו את הרצונות שלך. אנשים לא לוקחים את זה כל כך ברצינות, אז רבנו הדגיש להם את הדבר הזה, דברו עם הקדוש ברוך הוא ברצינות, ברצינות כמו אדם שתלוי על החומה, כמו שהייתי תלוי בעיר דבריה וכמעט נפלתי לכינרת, שאז התפילה שלו הייתה מכל הלב. אחר כך כשיצא מעיר דבריה הלך משם עד שהגיע לעיר צפת, וישבו שם כמה ימים עד ששמעו שחיל הצרפתים יבוא בקרוב לעיר עכו ויכבשו את העיר. מתחילה המלחמה. זין באדר בית יום A, יצאו נפוליון הצרפתי וחילו מיפו ללכת אל העיר עכו לכובשה. וכששמע זאת רבנו זל שלח שליח מיוחד לעיר עכו לסחור ספינה מרגז, שם המדינה הזאת. ספינה זאת אומרת שבאה מהעיר רגז. למה דווקא העיר הזאת? כי מהמדינה הזאת, כי המדינה הזאת הייתה מדינה ניטרלית, לא השתתפה במלחמה משום כיוון, והדגל שלה, אם היה דגל על הספינה, אז שום אחד מהצדדים לא היה מתקרב לספינה הזאת, כי ידעו שזה מדינה ניטרלית, לא משתתפת במלחמה עם שום צד, שהיא בשלום עם כל האומות. היינו, כי יש מדינת רגז, שהיום המדינה הזאת שנקראת רגז, היא כיום קוראים לה רגוסה, והיא חלק מהאי סיצלי. וכשאותה הספינה מוציאה דגל שלה, אז אין לוקחים אותה לתוך הפלן לשוויה, כדרך הספינות של המלחמה שחוטפים עליהם ספינה עם אנשים שבא לתוך הפלן, דהיינו בשוויה. אבל כשהספינה מבינת רגע אז מוציאה דגל שלה, אז אין לוקחים מהם לתוך השוויה. וכן היה ששכרו לרבנו זל ספינה בעיר עכו, ספינה כזו שיש לה את הדגל של רגז. וכששמע הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר שרבנו זל רוצה לנסוע לביתו, הוא כבר שכר ספינה, על כן שלח שליח אליו שליח מיוחד עם איגרתו, וגם איגר את הכוללות של הישיבות שם, שימסור את זה בחוץ לארץ. ורבנו זל זרז את עצמו מאוד, ולא רצה להמתין גם על האיגרת של הרב הקדוש, משיב תופקה ומהר לעלות לספינה בשביל לברוח משם בחזרה לחול. לעת ערב יצא רבנו זל מצפת ונסעו כל הלילה עד 3 שעות קודם קבלת השבת לכיוון החוף. ערב שבת, פרשת זכור, בערך 3 שעות קודם כניסת השבת הגיעו לעיר עכו, ותכף ומיד כשהגיעו שלחו התלמץ', מה זה? סוכן נסיעות, שיקח אותם על הספינה. הוא בא והשיב שאי אפשר בשום אופן לקח אותם. מהמד שהספינה כבר מלאה מאנשים, אין לך מקום בספינה. והוכרח רבנו זל והאיש שלו רבי יצחק להישאר בשבת זו בעיר אקו, והלכו לגביר שהיה להם איגרת אליו מהרב הקדוש מקליסק, והתארחו אצלו שבת פרשת זכור. שבת פרשת ויקרא, פרשת זכור, סגרו את שערי העיר אקו ונפל עליהם פחד גדול מאוד מאוד, כי נתקבצו לשם בערך 15,000 אנשי חיל ישמעאלים ויותר עם כל השייך להם לתכסיסי מלחמה, והיו מוכנים להילחם עם חיל נפוליון הצרפתי שהתקדם לשם באקו, והיו אז חיל הישמעאלים תחת מפקד טורקי ששמו דג'זר. באמצע התפילה ביום השבת חזר ובא סוכן נסיעות אל רבנו זל ואמר לרבנו זל שאי אפשר למצוא עוד שום ספינה ממדינת רגז, אי אפשר לסחור יותר ספינות, המצב הוא כבר מלחמה. רק יש ספינת סוחרים ישמעאלים הנוסעים לאיסטנבול עם סחורה. ואמר הסוכן, אף שיש פחד לנסוע עם ספינת סחורה מפני סכנת אנשי חיל שמצויים עכשיו על הים ולוקחים בשביה כל ספינה שעוברת, אף על פי כן לדעתי טוב יותר להיכנס בסכנה זו מלהישאר פה בתוך אקו. כי שמעתי שיצאה פקודה שאחר שני או שלושה ימים תתחיל כאן המלחמה, ומן הסתם יהרגו הרבה בעיר הזאת, ועל כן מה לכם ולצרה הזאת? אז בזמן מלחמות זה לא רק חיילים נגד חיילים, אזרחים גם כן, כל מי שעל הדרך מורידים לו את הראש. ובכן, יתיר לי רבנו זה ללך לזכור ספינה בערבורכם, אף שהוא שבת. למה? הוא מזהיר את רבנו, תדע לך, מצב פיקוח הנפש, תן לי אישור ללכת לזכור לך ספינה בשבת. פיקוח הנפש דוחה שבת. כך אמר לו הטלמנץ' הסוכן. וכן היה, והלך הטלמנץ' ושכר ספינה בעבורם, ונתן אדרוף דינר זהב אחד מקדימה לספינה הזאת של הסוחרים המשמעאלים. ובתוך כך, באו עוד הרבה ספינות עם אנשי חיל מאנגליה לעיר אקו לעזור לישמעאלים להילחם עם חיל צרפת. המלחמה הייתה צרפת אנגליה, והערבים היו שותפים עם האנגלים, והייתה ביניהם ספינת מלחמה גדולה מבינת אנגליה ושמה טיגרה, ושם הקפטן סידני סמית, ועוד שני אוניות מלחמה גדולות היו שם ושמן טיסיוס ואליאנס. ונתרבה שם בעיר אקו הפחד יותר ויותר מחיל האנגלים שבאו עם הספינות הנעל, והיה דוחה גדול בעיר, כי היה מקום צר להם להכיל ריבוי אוכלוסין כל כך, והיה פחד גדול שם באותה השבת, וכל בני הבית ששעמדו שם אצל רבנו זל, כולם פרסו כפיהם לשמיים בתפילה, ובבקשה שינצלו וכולה. The clown is well, Mizuken v'yatav Mirishelai mirakoydesh kol kiyaradas V'chol ahoy l'irgulem Mayufipehu mayich banehulem Oyemashiach tzidgayani ורבנו זל והאיש רבי יצחק שהיה עמו התנחמו על כל פנים ששחרו בעבורם ספינה לחזור לביתם. חיה להם צער גם צער שלא הכינו לעצמם שום אכילה ושתייה לקחת לספינה, כי פתאום היה כל העניין של הסחירות של הספינה. והזכירו לעצמם שבכניסתם על הספינה מחוץ לארץ ישראל ראו את ההבדל, אז היה להם מוכן כל טוב על 4 או 5 חודשים כמנהג הולכי הים, ועכשיו לא היה להם כלום מה לאכול והם עולים לספינה בלי שום ציוד. יום א' פרשת צו, י' באדר ב', בא נפוליון סמוך לעיר אקו והצורר על העיר, וזרז רבנו זל את האיש האמור רבי יצחק שילך עם הטלמנץ' הסוכן לקנות צידה לקחת על הספינה כנהוג, ולא מצא לקנות בשוק שום דבר, וחזר לאכסניה שלהם. ורבנו זל עמד אז מעוטף בתלית ותפילים, ולא דיבר עמו מאומה. והאיש רבי יצחק מרוב צער ופחד השכיב את עצמו על המיטה ונרדם. ורבנו זל לא ידע ולא הרגיש שרבי יצחק שוכב שם וישן. ובתוך כך שהחיל הצרפתי התקדם סמוך מאוד לעיר עכו, נעשה שם בעיר רעש גדול, כי הפשע נתן פקודה שהוא מקציב שעתיים. מי שאינו יודע תכסיסי מלחמה יראה לברוח על הים, לחוף, כי אין שום שער פתוח לצאת מן העיר, כי אם דרך הים. ומי שימצא תוך העיר אחר שתי שעות, ישחטו אותו שם. זה מדובר על האזרחים. למה היה צפוף, צפיפות, ובימים היה עמדו קרב, זה היה פנים מול פנים, ואם יש צפיפות קשה להילחם, אז הם מבקשים האזרחים לעוף מהעיר, ומי שנשאר שוחטים אותו. כי הישמעאלים של העיר היו רוצים לעשות הרחבה בתוך העיר, שלא יהיה להם דוחה כל כך מאנשים הרבה, על כן רצו לשחוט את הנמצאים שם, לפנות להם מקום, שלא יהיה להם דוחה כל כך, והיה שם רעש גדול וצעקה גדולה בעיר, ופחד ואימה גדולים מאוד, ובשעת הרעש הגדול, ברח רבנו זל משם על הים, ולא הסתכל כלל האיש רבי יצחק, לא שם לב שרבי יצחק ישן באכסניה. כי לא הרגיש שהוא ישן שם, ורבנו זל נכנס בספינה קטנה וישב שם. עלה על הספינה הראשונה שהוא קלט שם על החוף, עלה אליה. ובתוך כך התעורר האיש של רבנו זל רבי יצחק, וראה שרבנו זל אינו בבית והמתין עד בוש. ואחר כך הלך לחצר וראה ושמע שאנשים ונשים וטף צועקים ובוכים במרירות גדולה מאוד. וטל שבעת העיר השמיימה, והגבירה של הבית, כשראתה בעלת האכסניה, כשראתה את רבי יצחק בא אצלו ואמרה לו, אוי ואבוי, אני חסה על נעוריכם, בחורים צעירים, בגיל 26, שאתם תהיו נהרגים פה. אנחנו קיבלנו על כל פנים טובה, כי אנחנו גרים פה, זה המדינה שלנו, העיר שלנו, אבל אתם עורכים פה. עכשיו אנו צריכים לקבל גם כן מה שנגזר על המקום הזה, אנחנו גרים פה, אבל עליכם יש רחמנות גדולה, כי תובדו פה ממשפחותיכם וכו'. וכיוצא בדברים האלה, אמרה לרבי יצחק, ונפל עליו חרדה ופחד גדול, עד שלא היה לו כוח למשמש באצבעותיו. ושאל אותה, איפה רבנו זל? השיבה, כי מדומה לי שהוא ברח לים. והוא כששמע זאת, רצה לקח את הטבעה עם החפצים והמעות שלהם, כי רבנו זל כשברח, הניח הכל ולא לקח עמו שום דבר. ולא היה יכול האיש לבדו לשאת את הטבעה, את הכבדה, מזוודה גדולה. וזימנו השם יתברך איזה ספרדי שקיבל על עצמו, שהוא יוליכם. ונתן לו הטבעה עם החפצים, הוא ברח עמו לים. ומחמת המאומה הגדולה שהייתה בעיר, כמעט שאחד תקע סכינו בחברו, ולא היה אפשרי ללך בעיר מהצפיפות, אך בחמלת השם הייתה סיבה מת השם, שבאותה השעה עמדו הישמעאלים על גג החומה, והכריזו על איזה בשורה טובה, והתקבצו אליהם הרבה אנשים, ומחמת זה הייתה לו דרך לעבור בעיר, ללך אל הים, כי כולם הסתופפו סביב האדם הזה, שהתחיל לספר להם חדשות. כאשר בא איש רבי יצחק אל הים, ראה הרבה ספינות ולא ראה את רבנו זל שם, והיה מבקש ומחפש מאוד בחיפוש אחר חיפוש, עד שמצא את רבנו זל שיושב בספינה קטנה, והספינה מלאה עם ישמעאלים. ורבנו זל יושב באמצע. וכשנתוועדו יחד רבנו זל עם האיש שלו רבי יצחק, הייתה ביניהם שמחה גדולה, כי מתחילה היה להם צער גדול מאוד, מהמד שלא ידעו זה מזה. והיו יושבים תחילה בספינה הקטנה הנקראת ברקס, אחר כך התחילה הספינה הקטנה ליסה, עד שבאו עמה אל הספינה הגדולה הנקראת אקרנה, שהייתה עומדת סמוך לחיפה, וראו שהספינה מסובבת עם אורמטס, תותחים. והיה להם לפלא. אך אמרו בליבם, אולי מחמת שעכשיו שעת מלחמה, אז גם לספינה של נוסעים, ספינה אזרחית, גם עליה שמים תותחים, והם לא ידעו שהם עלו לספינת מלחמה. ובאמת ספינה זו הייתה ספינה של מלחמה, עם אנשי חיל וכלי זין, ובוודאי זו סכנה גדולה ועצומה מאוד להתוועד עמהם יחד, בפרט עם אנשי חיל ישמעאלים שהם פרעי האדם, ובפרט לפרוס עמהם על הים.
במצייר בנגינוס.
כי רבנו ז"ל בשעת בריחתו על הים בעוצם הרעש והפחדים לא כיוון לקנוס בספינה ששכרו לו, כי לא ידע היכן היא, והכנס בשעת בעלה בספינה קטנה זו, ולא ידע כלל שספינה זו תביאנו אל ספינת מלחמה. וכשהגיעה הספינה הקטנה אצל הספינה הגדולה, ספינת המלחמה, לקחו אותו הישמעאלים אותם והכניסו אותם אל תוך הספינה הגדולה ונתנו להם חדר מיוחד, וגם נתנו לרבי יצחק נס שריפה טעון, נתנו לו נשק וחשבו שהנה עוד שני חיילים בלונדינים, ולא היו יכולים לשאול אותם דבר כי לא ידעו את השפה ולא היה להם שום מאכל ומשתה, חשבו אולי הם אנגלים, כי הרי האנגלים והישמעאלים היו ביחד נגד הצרפתים, אז הם חשבו אולי אלה חיילים אנגלים, אז נתנו להם רובים. ולא היה להם שום מאכל ומשתה בספינה, ואחר 2 או 3 שעות בלילה סגרו את הדלת מהחדר ושכבו לישון ולא אכלו מאומה, כי לא היה להם מה לאכול. ובתוך כך שהיו שוכבים ולא היו יכולים לישון מרוב צער ופחד, אחר שעה שעתיים פתח אחד את הדלת איפה שהם שכבו ואמר להם בלשון רוסית, מה אתם עושים כאן? הלו זוהי ספינת מלחמה, ואתם תובדו פה חז ושלום. הלו אתם רואים שהספינה מלאה סביב עם אורמטס צעונים, תותחים. והתעוררו וקמו וחטפו אותו בבגדו, והיה הבגד מגיוונט, פירוש בת פשוט. אך צורתו לא ראו, כן היה חשוך, לא ראו מי זה הבן אדם. וביקשו ממנו שיעזור להם, שיניחו להם לצאת מהספינה לחוף של ארץ ישראל, כי כבר ראו שהם בסכנה וקרובים למיטה מחיים, כי ראו שפרחו הקוילן, שם התחילו לשמוע כבר את הכדורים והתותחים והפיצוצים סמוך לספינה. על כן אמרו טוב יותר להישאר בארץ הקדושה, שלפחות עצמותיהם נשארות שם בארץ, ימותו בארץ, לא בים, כי ראו שקשה להימלט מן ההריגה. ואמר האיש שדיבר בלשון רוסית שבעבור זה מוכרחים לתן לו איזה שוחד, והוא ילך לקפטן לבקש ממנו שייתן להם לרדת לחוף.
כי אם צמא אני זה לא למים, צמא לדבוק במצוותייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. לאורך לא ישווה שום ערך, כי אותך יצר המלך. חכמה ומושלמת את תורתי ואור הדרך, טהורה מאירת עיניים, משגיחה על כל צעדיי ומראה לי שמחה כשאלייך אני בא. בכל מקום שאליו אלך אותך אזכיר ואכבד רצונך, כי רבו מעשייך נפלאות הן דרכייך. כי אם צמא אני זה לא למים, צמא לדבוק במצוותייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. לאורך לא יושווה שום ערך, כי אותך יצר המלך. החכמה ומושלמת התורתי ואור הדרך.
ובתוך כך הלך רבי יצחק אל התיבה לפתח ולהוציא הטלר, כן, מה שהוא ביקש, את השוחד, ונתמהמע קצת, והלך בעצמו אל הקפטן ופשט ידו ליתן המעות לקפטן, כי סבר שזה שדיבר בלשון רוסית כבר ביקש בעבורם את הקפטן, בעבור שזה שאני אותם לצאת מהספינה לעוף. והקפטן התחיל לצעוק עליו צעקה גדולה, ולא רצה לשמוע עליו כלל, ואחר כך התחילו לחפש אחר זה שדיבר איתם בלשון רוסית, שיתווך. וחיפשו אותו מחיפוש אחר חיפוש, ולא מצאו שם שום בן אדם שיודע לדבר בלשון רוסית. רק כולם ישמעאלים וערביים. ואז נפל עליהם פחד גדול והסתם רעדה גדולה, עד שלא היו יכולים לנוח על המשכב מחמת רעידות הגוף מגודל הפחד. כי אז הבינו שהם בספינה של מלחמה שקוראים קריגשיף, והיא סכנה גדולה בלי ערך, ועדיין אין הם יודעים מי היה זה שדיבר עמם בלשון רוסית והודיע להם שהיא ספינה של מלחמה. בבוקר באו אל הספינה אנשי חיל שקוראים ברנד ווך, כמו משמר הגבול. ורבנו זל עם האיש שלו רבי יצחק רצו לבוא עוד הפעם להתנפל לפני הקפטן, להתענן לפניו שיניח להם לשוב אל הספר, שירדו לחוף. אך בתוך כך עקרו האנקרס, עקרו את העוגנים וברחו. כן, הספינה התחילה להיכנס לים לצד שהרוח נסתם מחמת פחד. כי המלחמה התעוררה מיד ונשמע קולה מאוד מאוד של האורמטז והבמבס. הפצצות נפלו מסביב ומלחמה. ושאר קולות כאלה מענייני מלחמה, כי קולם נשמע למרחוק מאוד, וגודל הסכנה והאימה והפחד שהיה להם אז אין לשער. ונפלו למשכב שניהם יחד, ולא היה להם אפילו מים לשתות, כי לא הכינו להם כלום. והשם התברר ברוב רחמה וחסתיו נתן להם חן בעיני ישמעאל אחד, שהוא היה הכחר אצל הקפטן, הטבח של האונייה. הקדוש ברוך הוא הכניס לו בלב רחמים עליהם ונתן להם בגניבה ספל קפה שחור לכל אחד מהם בבוקר ובערב. ומחמת החולשה שלהם היו מוטלים על ארץ דווי רחמנה לצלן, ולא ידעו בעצמם איכן הם, כי היו סגורים בחדר שלהם נופלים למשכב. אך זאת שמעו שהייתה רוח שערה שנשא את הספינה, ולא ידעו לאיזה מקום נשאה. אחר כך שמעו שהגיעה הספינה לאיזה ספר, איזה חוף, ויצאו מהחדר שלהם אל תוך הספינה לראות ולהתוודע איכן המקום שהגיעו לשם, וראו שאין זה איסטנבול. ושאלו את הישמעאל, הטבח, הכחר שלהם, ואמר שהמדינה הזאת נקראת אדל. כיום זו מדינה אנטוליה שבטורקיה. והם שמעו כבר הנהגתם של המדינה הזאת, כשבא יהודי לידם, מצווה ראשונה אצלם לקריבו קורבן. וכאשר שמעו זאת רבנו ורבי יצחק, שהם נמצאים עכשיו בעיר אדל, נכנסו מיד לחדרם, סגרו הדלת באדם והחביאו עצמם שם, והיה להם פחד גדול. זה פחד להיות אצל אוכלי אדם קורבן.
מה תגידו? מה תגידו לוי? השמעתי.
ועמדה הספינה בעיר עדל שלושה ימים, ואפשר שהיה בדעת הקפטן לעמוד שם עוד, אך פתאום עמדה רוח שערה ונתקו החבלים של האנקרס של העוגנים ונשארו האנקרס בים, והלכה הספינה מעצמה משם. והייתה שם בספינה צעקה גדולה בין הישמעאלים, המן המן, דהיינו גוואלד גוואלד, זה התרגום של המן המן ביידיש. זה ככה ערבים צועקים המן המן כשיש להם פחד, וגוואלד גוואלד זה ביידיש אוי אוי. והייתה הספינה מטורפת בים כל הלילה עד אור הבוקר, אז נשקטה הרוח שערה וישמחו כי ישתוקו, אך לא ינחם למחוס חפצם, כי על ידי הרוח שערה חזרו ובאו סמוך לעיר עכו בערך יום. לא היה להם שליטה על הספינה, השערות הובילו אותם מעכו לטורקיה, מטורקיה לעכו. אחר כך, אחרי חצי היום, פרצה שוב רוח שערה גדולה ונשאה את הספינה, והייתה הספינה מטורפת ומבולבלת כמה ימים ולילות רצופים. יעלו שמיים ירדו תומות, ולא הייתה לבעלי הספינה שום עצה איך להימלט. ויחוגו וינורו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלה. וביום אי, בשעה 12, התחילו להוציא המים מהספינה מהמדור השלישי על ידי הפלומפין, משאבות. הספינה התחילה להתמלות מים, ודרכם היה בכל מעט לעת, כל 24 שעות, שנשתאו בהוצאת המים רביעית שעה, ועכשיו כשהתחילו לשאוב, לא הספיקו לשאוב עד הגיע עת הלילה, ונתרבו המים הרבה לספינה מחמת השאיבה, והלכו המים גם לחדר של רבנו ז"ל, ולא יכלו לשכב על המשקף שם, כי גאו המים שם, והוכרח רבנו ז"ל לעלות על איזה מקום גבוה לשכב. והאיש רבי יצחק עלה למקום אחר, ולצאת לא רצו, כי לא אהבו להתראות בפני הישמעאלים. והמים שבספינה הלכו והתרבו בכל פעם יותר ויותר, עד שהוכרחו הישמעאלים לעקור את הפלומפין, את המשאבות, ועשו גלגלים ושאבו על ידם מים עם כלים גדולים. והרוח שערה הלכה והחזקה מאוד, ומגודל התגברות הרוח השערה עלו הגלים כמעט עד לב השמיים, והיו כמו הרים גבוהים ובקעות גדולים. והיה כך כל הלילה גם כן. וכשאיר היום, בא רבי יצחק אל רבנו ז"ל, ואמר לו רבנו ז"ל שיש לו חלישות הלב מאוד מגודל הפחד, כי אני רואה בליבי שאני עכשיו בסכנה גדולה, כי אין זה דבר פשוט. ועל פי שאין אני רואה מה הם עושים, אף על פי כן הלב רואה. ורבי יצחק כחש לו ואמר לרבנו ז"ל, אל תפחדו, כי ברוך השם הכל הנכון. אחר כך הלך רבי יצחק להסתכל בהמבר, במקום ששואבים המים, וראה שכבר יש שם כמו גלים קטנים, כמו על הנערות שלנו, כי הספינה נעשתה טעונה ממים לבד. כי דרך הספינה להיות טעונה היא מסוי שני חלקים, שני שליש, וכבר השליחו הישמעאלים כל המסעות מהספינה, ונשארה הספינה טעונה עם מים לבד. ומה שהיה שם עוד יותר מים ממשקל המסוי, הראוי להיות בספינה, עברו כבר את המשקל. אלו המים שאבו לחוץ. וגם על זה לא היה מספיקים לשאוף. ואז ראה איש רבי יצחק שאי אפשר עוד על פי דרך הטבע להינצל. הוא בא אל החדר שלהם, ומחמת גודל הצער והפחד לא היה יכול לדבר כמעט. ואמר לו רבנו זה, נו, מה זאת? והיה פיך אשר אמרת שאין זה כלום, מקודם הרגעת אותי, אמרת זה כלום, ועכשיו אתה בעצמך מתפחד כל כך? והשיב לרבנו ז"ל ששוב אין שום סברה על פי דרך הטבע לנצל, כי המים מתרבים והולכים בספינה ואין ביכולתם לשאוב הכל, כי קשה על כוח הסבל, כי זה קרוב למעט לעת 24 שעות שלא אכלו ולא שתו ולא ראו שינה בעיניהם. אחר כך אמר רבי יצחק לרבנו ז"ל שעדיין לא התפלל, עוד לא התפללתי. השיב לו רבנו ז"ל, אין אתה צריך להתפלל עכשיו, רק תקבל עול מלכות שמיים בפסוק הראשון ששמע ישראל, ותאמר שלוש ראשונות ושלוש אחרונות וזהו. ואמר לו רבנו, קח כל המעות עד פרוטה האחרונה תחלק לשניים, מחצה תקשור אצלך על גופך ומחצה אקשור על גופי. שאלו האיש, למה זאת? הלא הדג שבים יכול לבלוע אותנו בלי המעות. היה לו אותו שומור. השיב לו רבנו ז"ל, עשה כך כמו שאני אומר לך. ישראל היו על הים ולא טבעו, ואנחנו עדיין בספינה, ברוך השם. ועשה מה שעשה, ואמר לרבי יצחק, שילביש את עצמו ויחגור בחגורה על הטוליפ, חגורת הצלה אולי היה להם שם, על המעיל, או שזאת החגורה עם המעות, אני לא יודע, וגם הוא עשה כך, כמו אחד שמוכן ללך בדרך. שאל אותו רבי יצחק ואמר לרבנו ז"ל, רבי, הלא אני איני יכול להתפלל אפילו תפילה סדורה מאנשי כנסת הגדודה, מכל שכן עכשיו בעת צרה הזאת. אבל כבוד תורתו יודע להתפלל בעד כלליות ופרטיות. מפני מה אין אתה מתפללים עכשיו? אומר רבנו, רבנו, למה אתה? אני לא רואה אותך מתפלל, לא צועק, כלום. השיב לו רבנו שעכשיו מחמת המוחין דקטנות, אני מרוחק מהשם יתברך, אבל עצתי אמונה. מחמת אין ברירה, מחמת גודל הסכנה. זה העצה נפלאה שרבנו מציע אותה, העצה של הביטול. כשאדם נמצא במצבים קשים בחיים ואין לו לאן, זרוק את עצמך לקדוש ברוך הוא עם אמונה, ריבונו שלם אני מוסר עצמי בידך, אתה תנהל הכל ויהיה מה שיהיה. אפילו להתפלל אני לא יכול, אלא רק עצתי אמונה, מחמת אין ברירה, מחמת גודל הסכנה, שאנחנו עכשיו בסכנה נוראה ועצומה כזו. שם יתברך יודע שכל ימי חיי עדיין לא הייתי משתמש מעולם בזכות אבות. אף פעם לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא בזכות אבותיי. רק מחמת ההכרח, מוכרח אני לבקש מהשם יתברך שיעשה זאת למען זכות זקני, רבי ישראל הבעל שם טוב, וזכות זקנתי עדל, וזכות זקני רבי נחמן מאורדינקה. ויותר מזה לא הזכיר עוד. ואחרי זה ראו מרחוק, כמו ענן גדול אפל מאוד, שמתקרב לכיוון הספינה, ונפל עליהם עוד פחד גדול מחמת שלפעמים כשהענן מתאסף ומתקשר לשאוב המים מהים, ככה נעשית מערבולת. נעשה שם כמו בקעה, מערבולת, וכשהספינה יורדת לשם אז נדבעים שם. כן, המערבולת שואבת את הספינה לתוך המים. והתקנה לזה, לראות בכנס רפא ואומטס, כדרך המלחמה, ככה היה נהוג, שהם היו יורים תותח לכיוון הענן, כדי לשבר העננים, אולי להמיס אותו עם החום של, של הפצצה שנוסעת לשם, אולי ככה, ולהם לא היה פנאי לזה, לישמעאלים, מהמד שהיו צריכים לשאוב המים הספינה כנל, והיו הצרות צרורות זו לזו כמו זיבורה ואקרבה. אך בחמלת השם, מהמד תוקף הרוח שערה, הייתה הליכת הספינה באמירות גדולה, ופרחה הספינה כמו חץ מקשת, ממש, הוא בא הספינה למקום הנל, שהענן שוטה משם, כן, לכיוון המערבולת, והיה שם כמו שער וערים סביב לה, איזה מצר שדרכם בין שני ערים שהיה מעבר של מים, ועברה הספינה משם בשלום. ובתוך כך עיר השם יתברך עיניהם, ישמעאלים, ומצאו החור שדרך שם נכנסים המים בספינה, שחטו תיש ולקחו האור שלו ותקנו הספינה, וניצלו בשלום מסכנות גדולות ונוראות הללו, והיה זאת בערב שבת קודש, והיה להם שמחה גדולה. ואמר רבנו אז, הודו להשם בשמחה גדולה.
בצמאוני לדבר אמת, את כל כולי רוצה לתת, בחדר ליבי ומה שבי תמיד נשאר, את חובות ליבי ומה שבי תמיד נסתר, בחיפוש מתמיד משאלות, בכיוון האור במשאלות, בכי חרישי בסיפור אישי על אמונה, מחפש אצלי.
והספינה נסעה משם דרך הרבה מקומות, והאכילה שהייתה להם על הספינה הייתה רק מה שנתן להם הכחר, הטבח, מצד רחמנות, מהמגזין, מהחנות שלהם, המחסן שלהם, סוחרס, זה לחם יבש. ותולעים היו מרחשים עליהם, והיו הולכים ומבקשים ופורסים ידיהם בהכנעה בכל יום כעני בפתח, והיה נותן להם מאלו עשו חרס ואכלו זאת לבד. והיא בעלות על ליבם שהג הפסח מתקרב, היה להם צער גדול, כי היו דואגים מה יעשו בפסח, כי אי אפשר לטענות כל ימות הפסח. באו אל כרך גדול השוכן על ההר של אבנים באמצע הים, איזה אי, אחד מהאיים שנקרא דור קניז, ושם קנו הישמעאלים פירות הרבה, ולהם נתנו באטלר, שם מטבע, הרובים, שקוראים בקסרן הרבה. ואמר רבנו זה על עת עתה, גם זה טוב מאוד, כי יכולים לחיות שמונת ימי הפסח עם חרובים לבד. אך מי ייתן שיזכה אותנו השם ידבר לקיים מצוות אכילת מצה וארבע כוסות. בגודל עוצם הסכנות שהיו להם בחזירתם אי אפשר לספר, כי היו על הספינה הזו של המלחמה, שהייתה מלאה ישמעאלים, והם היו רק שני יהודים לבד. ודרך הישמעאלים בפרט אנשי מלחמה לתפוס יהודים ולמוכרם במרחקים לעבדים, ככה היה נהוג אז. והיה לרבנו זל פחד גדול מזה, ואמר שהתחיל לחשוב בעצמו מה יעשה אם יוליכו אותו לאיזה מקום על הים שאין שם יהודי וימכרו אותו שם, ומי ידע מזה? והיה לו צער גדול, איך יוכל לקיים שם את מצוות התורה. והתחיל לחשוב בדעתו בעניין זה, עד שזכה שבא אל ההשגה שיוכל לעבוד את השם יתברך אפילו כשלא יוכל חס ושלום לקיים המצוות. כי השיג, זה אחד המדרגות שרבנו זכה אליהם אז, שהוא אמר שהוא יכול לקיים את כל מצוות התורה, מצוות תפילין בלי תפילין, מצוות ציצית בלי ציצית, בלי שום דבר הוא יכול לקיים את הכל ברוחניות, הגיע למדרגה הזאת. כי השיג את העבודה של אבות העולם, שהייתה להם קודם מתן תורה, שקיימו כל המצוות. אברהם אבינו גם קיים את כל המצוות, למרות שעוד לא הייתה תורה, ולא היה לו המצוות של תפילין וכל המצוות, הוא קיים את כל התורה, זאת אומרת באופן רוחני. אז הוא הגיע למדרגה הזאת, בסיטואציה הזאת, שישב לחשוב איך הוא עובר את הפסח, בלי מצות ובלי יין וכל זה. ועל פי שלא עשו את המצוות כפשוטם, כמו יעקב אבינו, שקיים מצוות תפילין על ידי המקלות אשר פיצל, כידוע. ככה אומר הזוהר. וכיוצא בזה, עד שהשיג איך לקיים את כל המצוות בדרך זה, כשיהיה אנוס שם, במקום שימכרו אותו, חס ושלום. ותכף כשזכה להשגה זו, אז הרואה השם יתברך הוא בא הספינה והגיע אור ל-14 בניסן, לכרך גדול, כל המסלול הזה שהוא עבר, היה בשביל שהוא ישיג את המדרגה הזאת, המדרגה של האבות הקדושים, שקיימו את המצוות לפני קבלת התורה. אחרי שהוא הגיע למדרגה הזאת, אז הספינה הגיעה לאיזה כרך גדול, שעומד על אי הים, ושם עיר גדולה לאלוקים, ושמה רדיש. רודוס של היום, אז היא נקראה רדיש. והכירו שזה עיר של ישראל, והייתה להם שמחה גדולה, כי יוכלו לקנות כאן מצות לפסח וארבע כוסות. אך זה לא עלתה על דעתם, שהקפטן והישמעאלים יניחו אותם להיכנס לעיר הזאת. כי ראו והבינו שהישמעאלים רוצים לתופסם ולגוזלם, ואפשר שימכרו אותם בעצמם. זה הייתה התוכנית של הישמעאלים בספינה. יום וב, י' בניסן, ערב פסח, נסע הקפטן עם כמה ישמעאלים על הספינה הקטנה לתוך העיר רדיש. כן, מהספינה הגדולה היא לא יכולה להתקרב עד החוף, אז היו עולים לספינה, לסירות אולי, כדי להגיע לחוף. ובאו לפניו רבנו וביקשו ממנו לחם לאכול, ודיברו עמו ברמיזה, והשיב להם הקפטן ברמיזה והודיעם שכאן יש יהודים בעיר הזאת, ויכולים אתם לקנות לכם לחם. והשם יתברך ברחמיו, אשר ביד לב מלכים ושרים, בידו, הסיר ליבו ובלבל דעתו של הקפטן, עד שיצא מפיו בלי יישוב הדד, ואמר שהוא ייקח אחד מהם כדי לקנות לחם בעבורם. ונסע מיד האיש של רבנו זה רבי יצחק עמהם, עם הקפטן, ובאו אל העיר, והלך אחריו אחד מהישמעאלים שנסע עמהם בספינה כדי לשומרו שלא יברח. בדרך הליכתו לעיר הייתה גם כן סכנה גדולה, כי אז הייתה שעת מלחמה גדולה, ובנקל היו יכולים לתופסו, שהוא אחד מהמרגלים, כי ניכר עליו שאינו ממדינתם, כי אם ממדינה רחוקה מאוד. הרבה חסדי השם עבר על כל שומרי השערים, ולא עשו לו מאומה, עד שבא אל חכם הכולל, וסיפר לו חכם כן הרב של העיר, רדיס, וסיפר לו מה שהראה להם, ושהם נלכדו בספינה של מלחמה, אך הוא בעצמו לא ידע מה לספר, כי הם בעצמם לא ידעו כוונת הקפטן מה הוא רוצה לעשות עמהם. אך בדרך כלל סיפר לו שהם כמעט בשוויה, רחמנא ליצלן, והם בסכנה. כך הוא מספר לרב של העיר. ואצלו זה רבי יצחק. ואצלו רבנו נשאר בספינה. לא נתנו לו לצאת. נתנו לו רק אחד שיצא, רבי יצחק שיצא לעיר לקנות אוכל, שיהיה להם אוכל. ואצלו הייתה השעה הזאת ארוכה כמו כמה שעות. והחכם, הרב, היה מתאבל לשמוע סיפורי מעשיות מהמלחמות וכיוצא, ספר לי, ואמר לו בכל פעם, אל תפחד לרבי יצחק, והיה לו צער גדול. והיה בדעתו לקנות מצות ויין ולחזור אל הספינה, כי רבנו זל נמצא שם. אך השם יתברך שלח לו במחשבתו, היות שביותו באכסניה בדבריה, שמע מרבי צבי ארקר, שאשתו ממשפחת פרנקן, ספרדיה. כך הוא שמע כשהם היו בדבריה, אז כשהתארחו אצל רבי צבי ארקר, שאשתו ממשפחת פרנקן, ספרדיה, ושהיא מיוחסת גדולה, ואמר שיש לה אח ברדיש, חכם גדול וצדיק. זה עכשיו הוא נזכר, רבי יצחק, שהוא יושב עכשיו אצל הרב, בעיר הוא נזכר בסיפור הזה שסיפר לו רבי צבי ארקר על הספרדיה הזאת שיש לה אח ברדיס. אז הוא אמר לרבי, הוא לא ידע את שמו, כן? את השם של האח שלה הוא לא ידע, רק את שמה של אשת רבי צבי ארקר הוא ידע. ותכף הוא מיד התחיל לשאול את החכם אם הוא מכיר פה מישהו שיש לו אחות בדבריה וכו'. אז החכם קלט על מי מדובר, הוא מיד שלחו. אל זה החכם, הוא בא אצלו רבי יצחק הנעל, ותכף בבוא אל החכם הזה, גיסו של רבי יצחק ארקל, אמר לו, אין שום פחד מזה. וסיפורי מעשיות תספרו לי, אם ירצה השם על הסדר, בליל הסדר, והיה בליבו תמיה גדולה, כי לא עלתה דעתו, שתהיה ישועה כל כך מהרה. הרב הזה אמר להם, אל תדאגו, אתם תהיו אצלי בליל הסדר. ואמר לו החכם הזה, תדע, שזה הקפטן, כבר עיקלנו אותו עם הספינה, אנחנו כבר דיברנו איתו על שוחד, אנחנו מכירים אותו, הוא כזה, זה המקצוע שלו, הוא מוכר אנשים, תמיד הוא חוטף יהודים, אז אנחנו כבר דיברנו איתו, עד שאני אתכם לצאת מהספינה שלו, ומה עוד צריכים לתן לו כמה שירצה, וטוב להודות להשם את ברך, אשר הציל אתכם, ויפלא עמכם ניסים ונפלאות, שזכיתם לבוא לכאן, ושהקפטן תתבלבל דעתו, והניח אותך להיכנס אל העיר, כי זה הקפטן הוא גזלן מפורסם, והוא מושרש ברשעתו, כי יחוסו מחמש סרני פלישתים, כי כך הוא חותם את עצמו, ועכשיו אין פנאי לשמוע סיפורי מעשיות. בוא עם מי לספר, לגלח אותך לכבוד יום טוב. וכך היה, הוליכו מיד וגילחו אותו ורחצו אותו, ונתן לו קפה לשתות, ושאל אותו מי הוא השני שאיתך בספינה, אז הוא ענה לו רבי יצחק, שמעתם מהבעל שם טוב? השיב לו כן, כי ספרי הגאון החסיד אב בית דין דקהילת קודש פולנה נמצאים שם, כן, אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, כתב ספרים, והיו אצלהם הספרים הזה, מכירו מי זה הבעל שם טוב. ואמר לו רבי יצחק, הוא נכדו של הבעל שם טוב, זה שאיתי בספינה, וגם הוא נכד לרבי נחמן אורדנקר, ובעצמו הוא חכם כאשר תראו בעיניכם. והייתה לזה החכם שמחה כפולה, כי אמר אפילו לפדות אנשים פשוטים ממצווה רבה, ובפרט שהזמין לו השם יתברך לפדות אדם גדול כזה, ומיוחס מגזע קדושים כאלה, וזרז את עצמו עם עוד אנשים לנסוע אליו, לרבנו. יצא עם רבי יצחק לכיוון הספינה. אך בתוך כך הזדמן, שפגעו ישמעאלים זה בזה והתקוטטו אחד עם חברו, עד שנהרגו ביניהם כמה ישמעאלים בשוק. ותכף כששמעו זאת ברח החכם הנעל עם כל האנשים לחצרו, חזר הביתה וגם את האיש רבי יצחק לקח אמו וסגרו את עצמם סגור ומסוגר ולא יצאו החוצה בערך כמה שעות, פחדו שלא יבוא המשטרה ויאספו אנשים וכולי, נכנסו. לתוך הבית בפחד, ולא יכלו לנסוע אליו לרבנו, כי פנה היום, כבר הגיע ערב, וענה החכם ואמר לרבי יצחק, תדע שאני מנעוריי עוסק בתורה ובעבודה ובמצוות ומעשים טובים, ומן הסתם יש לי שכר בשביל זה חוץ מחלק העולם הבא שלי, שיש לי בכלל ישראל. כל זה אני נותן לך במשכון, כל זה הוא יקדים כדי שרבי יצחק לא ייבהל שהוא עוזב אותו פתאום, אחרי שהוא הבטיח לו כל כך הבטחות. אז הוא יקדים ואמר לו, תשמע, אני אדם עוסק בתורה, אני אדם ישר, מעשים טובים, ואני אומר לך שאני לא עוזב אותך. ואני נותן לך במשכון את העולם הבא שלי, שאם חס ושלום לא אשתדל ותאמץ את עצמי להוציא אתכם מהקפטן הזה, אני מאבד את כל העולם הבא שלי. תהיה רגוע, אל תפחד. ואין כוונתי להתפאר לפניך, רק כדי שתאמין לי שאין אני מפקיר אתכם חס ושלום. אך אין הפנאי לעסוק בזה היום, היום אני לא יכול לעזור לכם, ואכן תיקח עמך מצות, אין מצה שמורה, אין שאר מצות אם תרצו לאכול, ויין טוב מהמובחר, ירקות, דברים טובים שייכים לסדר, ותיסע לספינה, תעשו את הסדר שם, כאילו הוא התהפך. ונסע בעצמו רבי יצחק וחזר אל הספינה הגדולה שהיה שם רבנו זל לבדו. והיא כבוא אל הספינה הגדולה שהייתה עומדת רחוק מן העיר, תכף ששמע רבנו זל את קולו שמח מאוד שמחה גדולה, ורץ נגדו ואמר לו, ברוך השם שאני רואה אותך בחיים, כי אמרתי אולי תיבעו אותך בים, וגם אותי יטביעו בים, ועכשיו ברוך השם אני נותן להיף כוח, כי לא היה לי עוד כוח לסבול לאיסורים עד בועחה. כי אמרתי, אמות עד בועחה. כי היה לרבנו זל כליון עיניים מאוד בכל אותם השעות, שנפרד האיש ממנו ונשאר לבדו על הספינה. והיה עומד ומצפה, ועיניו קלות כל היום על בידו.
נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה, לא צריך כל דבר לחקור ולשאול, לפעמים גם מותר לא לדעת הכל. יש בוודאי דברים שעשינו, ישנם כאלה לא מעטים, אם עדיין סיבה לכל זאת לא גילינו, אולי נגלה סיבתם בעתיד. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה, לא צריך כל דבר.
ליל פסח, התפללו תפילת ערבית וסידרו את הסדר כראוי, ואכלו ושתו, כל זה בחדר שלהם בספינה. וסיפר רבי יצחק לרבנו זל את כל אשר קראו, ומה שהבטיח החכם שיצילם בכל אופן שיהיה, ושמח רבנו זל שמחה גדולה. יום א' של פסח שהיה שבת קודש, באה הפקודה שיוליכו את הספינה אל העיר לקשור אותה אל הספר. ובליל שני סידרו גם כן את הסדר על הספינה. ביום ראשון, שהוא יום ב' של פסח, הלך רבי יצחק אל העיר להתפלל, ונכנס לבית הכנסת שם, ואחר התפילה ביקשו החכם שיוכל אצלו, הרב של העיר, או סליחה, זה אותו חכם שהוא הכיר אותו מטבריה, והלך עם החכם לביתו לאכול סעודת יום טוב, ואכלו ושתו, ובשעת הסעודה אמר החכם תורה, מה שחידש בעצמו וגם בשם אחרים וגם מצדיקי דורנו שבמדינתנו, וביקש מרבי יצחק שיאמר גם כן תורה מרבנו זל, ואמר לו איזה דבר בשמו, והיה לחכם נחת גדול מאוד, ואמר סיסו בני מאי וכו'. אחר הסעודה חזר רבי יצחק לספינה לרבנו, והגבאי הלך אחריו ונסע מאכלים טובים לרבנו זל. ובבוא רבי יצחק על הספינה היו נראים פניו כמי שהוא בעצבות ובמראה שחורה. וכראות אותו רבנו זל, נדמה לו שמוכרח להיות שיתהפך הדבר, כל ההבטחות נמוגו, הקפטן לא ישחרר אותם. ככה הוא ראה פרצוף שלו בעצבות, של רבי יצחק, חזר הפוך. ומי יודע מה נולד היום? ולא היה יכול לאכול מחמת צער. ובאמת היה שמחמת שהחכם אנוס אותו שם לשתות יין הרבה, השתקר. אז רבי יצחק בא עם ראש מסובב, אז הפנים שלו היו נראים פנים של עצוב. ומחמת זה היו נראים פניו זועפות כשבא אל רבנו ז"ל. ורבנו ז"ל שאל אותו, הוא היה עם ראש מסובב, לא היה יכול לענות לרבנו, והוא לא עונה לרבנו, רבנו שואל אותו, מה קרה? תגיד מה קרה, והוא לא אומר לו, ולא ישיב כלום, רק נזרק על המיטה, ולישון כמה שעות, אז רבנו חשב שהוא נכנס לייאוש, בגלל שהקפטן התאפר, כבר לא רוצה לשחרר אותה. אחר כך קם מהשינה בצחוק, ואמר לרבנו ז"ל, לא ידעתם שהם שיקרו אותי, כי אנסוני לשתות יותר מדי מחמת שמחתו. טוב, שם אצל הספרדים לשתות זה דבר פשוט, אז הם נתנו לו קצת לשתות, והחכם הספרדי לא קלט שגם מיץ ענבים יכול לסובב לו את הראש. והיה לו לנחת ושמחה, ואז אכל רבנו ז"ל את סעודתו. יום בית שהוא א' דחול המועד, הלך רבי יצחק אל העיר להתוועד עם החכם, וציווה אותו החכם לקח בגניבה כל המעות שלהם, שיש להם בספינה, ולהביאו העיר, כדי שהקפטן לא יגזול מהם מעותיהם, ועשה כך. אחר כך הלך החכם עם שני גבירים, ואמר לקפטן, תן לנו שתי נפשות הללו, שחרר לנו את שני האנשים האלה שבספינה שלך. השיב להם הקפטן, מה שייכות יש לכם לנפשות האלה? אני מהאפקר זכיתי בהם, מה פתאום שאני אשחרר אותם? וסיפר להם את כל התלאות שהיה מצאתם בדרך, ושהיה להם רוח שערה, והים, וגלים, ותותחים, וכל מה שעבר עליהם. אז מה פתאום עברתי כל כך הרבה סבל, אני אשחרר לכם את האנשים האלה? ולא זאת בלבד מה שאני מספר לכם, אלא שכמעט לא היה לנו רגע בלא פגע. ואלו הנפשות כבר היו יכולים, הייתי יכול כבר להטביע, היו יכולים כבר לטבוע בים. או הייתי מוכר אותם לישמעאלים. וכל המעות והחפצי שלהם, הכל היה שלנו, בין פוצה, פה ומצפצף כלל. אך מה לעשות? כי מזלם גדול עד השמיים, כי לא די שהשם יתברך עשה להם נס כזה, זה אומר הקפטן, שבמזלם הגיע פתאום הספינה לפה, אך גם זאת נעשה להם נס בתוך נס, שהשם יתברך הסיר את ליבי וסיכל את דעתי, עד שלקחתי אחד מהם לתוך העיר הזאת. ועכשיו בוודאי שוב אני רשאי אפילו לקח מעותם, למה כבר כולם יודעים שהם אצלי. רק כדי שלא יתרעמו העבדים שלי, תנו לי 200 טלר וקחו אותם מעל הספינה. וכך היה, שנתנו לו מיד כמו שאמר, והצילו אותם מיד הגזלנים ממוות לחיים, משעבוד לגאולה. ואז באו שניהם אל העיר, רבנו ז"ל עם האיש שלו רבי יצחק, ובבואם אל העיר אמרו הישמעאלים שהם מרגלים, רק נחתו על החוף, חשבו שהם מרגלים, ונפל פחד גדול על הספרדים בעצמם, אלה שרצו להרח אותם, ותכף הביאו להם מלבושים שלהם, גלביות של הספרדים, וחוכחו רבנו ורבי יצחק להשביש עצמם במלבושים שלהם, בגלביות, והיה רבנו ז"ל בצער גדול מחמת זה. והאיש רבי יצחק צחק, הוא ראה את רבנו עם גלביה, התחיל לצחוק, זה היה נראה לו מוזר לראות את רבנו עם גלביה ספרדית. וכעס והקפיד עליו רבנו ז"ל ואמר לו, אין אתה יודע, רבי יצחק לא הבין את הסודות שרבנו הבין מכל הסיפור הזה שהוא לובש עכשיו את הגלביה. אז הוא אומר לו, אין אתה יודע מהכדרוג שיש עלינו בעולם העליון. ואז אמר דבר נפלא לרבי יצחק, גילה לו את הסוד, ורבי יצחק לא רצה לגלות את הסוד הזה לתלמידים ששאלו אותו, תספר לנו מה היה שם, הוא לא סיפר. ותכף ומיד כשבא רבנו ז"ל, נתקבל לפני החכמים, והוא טב בעיניהם מאוד, והזיקו אותו לחידוש גדול, ואחר כך בא רבנו ז"ל בעצמו ואמר, ברוך השם יתברך, שזכינו להצלה הזאת. והיה שם בכבוד גדול מאוד עד אחר החג, ונתנו אנשי העיר בעצמם מכיסם 200 טלר לקפטן, ולא רצו אחר כך לקבל מרבנו ז"ל שם, אבל פי שהיו לו מעות הרבה שם. אחר הפסח שחרו להם איזה ספינה לאיסטנבול, הם נמצאים עכשיו ברודוס, ונתנו להם איגרת, אולי חז ושלום תזדמן להם עוד איזה סיבה, שיעמדו בעזרם בכל עיר ועיר, יש להם מכתב מהרבנים של העיר. ונכנסו לתוך הספינה ונסו לאיסטנבול, ושם על הספינה היו גרקים הרבה, טורקים, והיה בהם איפוש, מגפה, והם לא ידעו מה שנעשה שם. רק ראו שמתים אנשים, נופלים ומתים על הספינה. והשם יתברך הפליא לעשות עמהם ניסים, שנעשה רוח שערה ונעשה את הספינה במהירות לאיסטנבול, ואף על פי שהיו להם איסורים מהמת זעפת הים, ומהמת שפרחה הספינה כל כך במהירות, ועל פי כן היה להם לטובה שעברו במהירות, ובאו ביום השלישי לאיסטנבול. ובאמצע הדרך, קודם שהגיעו לעיר איסטנבול, באותם עוד על הים, היה עמהם שישה סדרי משנה, ורבנו זל הסתכל בו, ובבואו למשנה ב' פרק ה' דסותה, אמר רבי יהושע, ככה כתוב במשנה, מי יגלה אפר מעיניך רבי יוחנן בן זכאי? שהיית אומר, עתיד דור אחד, שרבנו קרא את המשנה הזאת, התלהב מאוד והיקה כף אל קו ואמר, מי רואה כמוני? כי נתגלה לי במשנה הזאת דבר, ולא רצה לגלות מה התגלה לו, ודבר אחד גילה לאיש שלו, רבי יצחק, שזכה למה שלא זכו התנאים והאמוראים. מתוך המשנה הזאת רבנו קלט שהוא זכה למה שלא זכו התנאים והאמוראים. ואחר כך דיבר עוד כמה עניינים נפלאים עם רבי יצחק, ולא רצה לגלותם, כי כן הזהירו רבנו זל, אז הוא לא גילה מה הוא ראה. בהזדמנות, בעזרת השם, בשיעור אחר, נגיד מה שהוא כן גילה לו. אז מאזינים יקרים, אנחנו כבר בזמן, אז להודיע לכם שעשינו עכשיו, מי שלא מספיק לשמוע את כל הסיפור, אז כל שבוע בעזרת השם אנחנו עושים שידור חוזר במוצאי שבת על אותו מה שאנחנו משדרים בשידור ישיר ביום שני, שידור חי, אנחנו מכניסים את זה לשידור חוזר במוצאי שבת, וגם עשינו לינק, אפשר לראות את זה גם במחשב וגם באפליקציה לינק, שאפשר דרכו להיכנס לשיעורי אודיו, הלינק יעביר אתכם לשיעורי אודיו, ושם בשיעורי אודיו יש את הסיפור, מה שאנחנו מקריאים, להורדה. אז מי שרוצה יוכל להוריד משם.
La 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 מעלה גם ברינה ובצה עולה מתוך אמונה הוא היה סיבור לה בואי ושלום בואי
ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסיפור הנפלא הזה של רבנו, נסיעה לארץ ישראל, באותה שעה, בעזרת השם, שעה 10, הייתי נשאר איתכם עד הבוקר, חברים יקרים, אבל צריך להיות עם השם, שהתבודדות נעימה לכולם. המשך האזנה הרבה
בואי בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהולה